הגענו לדף פ"ב עמוד א' בשורה החמישית, סוף השורה, למדנו במשנה הגדיל לא יישפה, והמשך המשנה שם גידול חדש שיוצא מגזע אילן ושבא לאילן, אם יוצא משורש האילן שבא לקרקע. אומרת, מה היחידה מן הגזע? היחידה מן השורשים, אמר ביוחנן, כל שורה פני חמה, כל חלק של האילן שהוא מעל פני הקרקע, רואה פני חמה, רואה פני השמש, זהו מהגזע. אז גידול חדש יוצא משם שייך לבעל האילן, שאינו רואה פני החמה, כלומר מתחת לפני הקרקע מהשורשים. גידול חדש יוצא משם שייך לבעל הקרקע. עכשיו, לפי זה, עולה מהגזע, נחשבות גם זמורות חדשות שיוצאות מהגזע סמוך לאדמה ממש, ממש ממש סמוך לאדמה. גם הם שייכות לבעל האילן. אומרת בו הלכוש, דין ממס כערה סרטון, ואמר לי, תלת הזה בידלי, ויתלי ערה. כלומר, יש פה חשש, יש חשש שמה תעלה הקרקע סרטון, כלומר, פני הקרקע תהיה גבוה יותר, עדי הצטברות הסרטון. בעצם התכסה החיבור שבין האילן בין שני הזמורות הארוכות וגדולות שיצאו מגזעו, והוחזק כשל בעל האילן, באופן שראה כאילו יש פה שלושה אילנות, מרוחקים זה מזה, למרות שהם יצאו מהגזע, עכשיו שעלה הסרטון, יש פה כאילו שלוש אילנות מהקרקע יוצאים, ויגיד בעל האילן לבעל הקרקע, יגיד לו, תלת הזביר לי, ויתליארה, שלושה אילנות מחרת לי, עכשיו יש לי קרקע עמהם, הרי קונה שלושה אילנות, זה שדה אילן, ויש לי קרקע שביניהם. אלא אמר רב נחמן יקוץ, באמת כוונת המשנה שהעולה מהגזע הוא של בעל האילן, הכוונה שהוא צריך לקוץ את הזמורה צומחת שם, והזמורה שלו הוא לעשות בה כרצונו, אבל אין בעל האילן רשאי לקיים אותה באילן, ניתן לה לגדול, כדי שלא יבוא לידי התקלה, כמו שאמרנו, יעלה בסרטון. וכן אמר רבי יוחנן יקוץ. אמר רב נחמן, ניקיטין אנחנו נוקטים, דקל אין לו גזע. מה הכוונה דקל אין לו גזע? הסבר רב זבידלי אמר, אין לו גזע, גזע לבעל הדקל. אין בעל הדקל קונה גידולים שיוצאים אחר כך מצידי גזע הדקל, כפי שקונים בשאר המינים. למה? כי הבדל למכפה ולשרש קאי, עשו לכם מסך דעתי. הדקל עומד להיחפה ולעקר במקומו כשהוא מתייבש. הרי לא יוכל בעליו לשתול אותו במקומו כי הוא לא קנה את הקרקע. מאדם מסיח את דעתו עם מה שעתיד לצאת מהגזע. חושש שימות הדקל לפני שיספיק שם גידול לצאת מצידי הגזע. לא מתכוון לקנות גידול כזה. שאר ינות לא מתים כל כך מהר. ואפילו כשמתחילים להתייבש, אז אפשר לחדש אותם כמה פעמים, אבל הדקל לא ככה. הגמרא מקשה, מה תקבל הרפפא, והקונה שני אילנות, הרי המשנה אומרת, הקונה שני אילנות, היא שנויה בסתם, כוללת לכאורה כל מיני אילנות, גם דקלים. תלמי איך פעולה שרש קיים, הם עומדים לחפה ולהקר כשיפשו, הרי הקרקע לא, הלוקח לא קנה את הקרקע במקומו, כמו שאמרנו, לא יכול לשתול אחרים במקומם. וכתוב, יש לו גזע, קטנה, יש לו גזע. אלא מה הפעם, כלומר, הם איפה לומדים את זה, עד הרבה, מפשט המשנה, משמע הפוך. אלא מה הפעם, אין לו גזע לבעל דקל, לפי שאין מוציא גזע. כלומר, אין לו, הסיבה, אין לו כך הדקל, קונה הגידולים שיוצאים מהגזע, בגלל סיבה אחרת. לפי שאין מוצאים גזע, אין דרך הדקל שיוציא ענפים מצידי הגזע, כמו ששאר מיני אילן עושים כן. כל ענפי הדקל יוצאים מהראש שלו בלבד. מכיוון שזה הדרך של הדרך של הדקל, אז אדם שהוא קונה את זה, מסיח דעתו בעצם מגידולים כאלה, גם אם יקרה, יזדמן דבר כזה, ולכן לא זוכה בו. עומד כמו לרב זווית, שהוא אומר שדקל שכן נחשב כאילן, שדרכו להוציא גידולים מצידי הגזע, לא כמו שאמר הפאפה, שאין לו גזע לבעל הדקל, כי אין לו מוציא גזע. קשה מתי, קשה משנה, כמו שאמרנו. אל דזבין החמש שנים, באמת, המשנה עוסקת במקרה שלוקח קנה את זכות האילנות לחמש שנים, כלומר לזמן מוגדר, שבכלל זכותו היא שאם האילנות יתייבשו, יוכל איתו אחרים במקומה עד סוף הזמן. כלומר זה משהו אחר לגמרי, באופן כזה אפילו הקונה דקל לא מסיח דעתו מגידולי צידי הגזעו, מי שסופר שכן יש לו גידולים בצד של הגזע. כלומר שעשו את דקל למהל יתייבש ואדם לא יספיק בעצם להוציא גידולו, גידול מצידי גזעו, או האילן לא יספיק להוציא גידול מצידי גזעו, בכל זאת, הלוקח מעלה על דעתו שבכל עת יהיה לו דקל באותו מקום, כי הוא קנה לזה לחמש שנים, עד סוף הזמן בעצם, מעלה על דעתו שאפשר שמשך הזמן יהיה גידול מן הגזע. ואילו דיבר רב נחמן, הם עוסקים בעצם בסתם לוקח דקל בלא קרקע, בלי קצבת זמן. עוד למדנו במשנה, קנה שלושה, קנה הקרקע, שלושה אילנות נטועים בתוך שדה חברו, אז אפילו לא נאמר, לא פורש במחר, משהו לגבי הקרקע שביניהם, זה שדה אילן והוא קנה את הקרקע ביניהם. כמה קרקע קנה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הרי זה קנה תחתיהם, כלומר תחת עיקרם ונופם, וביניהם, בין אילן אחד לקצה של חברו, וחוץ עליהם, כלומר גם את הקרקע שמעבר למקום, שנוף האילנות הם נגמרים, כמלוא עורב וסלו, קנה כל זה כמלוא עורב וסלו, כלומר כשיעור שנצרח, לאדם שמלקט התאנים, או כמובן, זה כל דבר לגבי כל אילן, ללך עם הסל שלו, כמלוא עורב וסלו, סביב הנוף החיצוני של האילן, לקט את הפירות משם. מה דבר רבי לזר, ראה שדרך אין לו, דער האחרית היא, עורב וסלו יש לו? הרי אפילו דרך להגיע לאילנות אין לו לבעל האילנות. הרי לא כולם במחירה אילנות זכות לעבור בשדה. אין לו דרך. הרי זה קרקע אחרת. אז הקרקע הכי טעי. מקום האילנות משים קרו, אינו מסדה מוכר, שהרי נקנה ללוקח עם האילנות. אמרנו, האילנות עומדים בקרקע שנה של שדה המוכר, אז לפי דעת חכמים במשניות לפני אחד שלמדנו, המוכר מקנה ללוקח דרך אליהם. אז כיוון שעומדים האילנות בקרקע הקנויה ללוקח, לא שבן המוכר שדה הוא ללוקח לצורך עבודתם, אז אין לו דרך. אז האם אפילו בדרך שדה המוכר, כלומר, אין לו אפילו דרך, או רבס הלא יש לו, יש לו בשדה, יש לו דרך בשדה המוכר סביב לאילנות להביא את התאנים והסל שלו וכו'. אז אמר ביזר, המדברה בנו נלמד שלושה ודאין לו דרך, השניים יש לו, דאמר לי, בערה דידך קיימי, כלומר, מדבר רבי אלעזר, שהוא פירש הטעם שלא קנה לוקח אילנות דרך להגיע אליהם, ומשום שהם נמצאים בקרקע אחרת, קרקע חיטאי, אז נלמד ככה, שלושה ודאין לו דרך. דווקא מי שלוקח שלושה אילנות בתוך שדה חברו, שאין לו דרך עמהם, אבל לוקח שני אילנות, יש לו. למה? אמר לו, אומר לו, המוכר, בערה דידך קיימי, האילנות שמחרת לומדים בקרקע שלך, לא יקטת לי שום קרקע ביניהם. ולא, ולכן, לכאורה אני צריך להגיע אליהם, איך אני אגיע אליהם? שיבלת לי, זה מה שראינו גם בדף הקודם, במחירתם את הקרקע לצורכם, כאדם שמשאיר מקום לחברו בביתו, נניח את החפציו, מלא שיבלת לי זכות לעבור בסדר, כי להגיע לחפצים. אז ככה כבר לומדת בעצם מדבר רבי אלעזר, שהוא מקשה על דבר רבי יוחנן. אמר לרב נחמן בר יצחק לרב, הכל זה לפי חכמים. למה רבי אלעזר ליד לידי שמואל רבי? מה, אינו שמואל רבו? אמר שמואל אחר כך בעקיבת, אמר מוכר בעין יפה מוכר. המוכר לחברו מקום בתוך שדה, הוא מקנה לו גם דרך להגיע אליו, איך הוא קושת רבי אלעזר נסמך לדברי חכמים. אמר לא מתוק מעמתית יקר בעקיבה, משנתנו אי אפשר להמיד אותה כרגע בעקיבה, אלא כוכח יקר חכמים. הוא אמרתי לו, מה, למה אי אפשר להמיד את המשנה כרגע בעקיבה? מקטני, הגדירו ישפה, אם גלו ינות, עד שהתפשטו ענפים מעבר לקרקע שנמכרה עמהם, ונחצו לתוך שדה המוכר, המוכר רשאי לקצוץ את הענפים הבולטים לתוך שדהו. אם אתה אומר יקר בעקיבה, יישג עליך כרגע בעקיבה, מה ישפה, למה המוכר רשאי לקצוץ את הענפים? הרי הוא אומר, מוכר בעין יפה הוא מוכר, ודאי מחר בעל הקרקע עם ענות גם זכות שיכלו ענפי ענות אפילו לבדות עוד ועוד. אמר לאמוד, אמר רבי עקיבא, כבי בור ודוד, כל מה שאמר שהוא מוכר לחברו במקום בתוך שדהו וכו' מוכר בעין יפה זה בור ודוד. וזה לאמוד דבר רבי עקיבא, זה לא מכחישי ער, הדברים האלה לא מכחישים את הקרקע, לא מכחישים את הקרקע. אפשר לזרוע על שפת בור ועל דרך שמוביל אליו, כיוון שלא הבור ודוד עצמה ולא הדרך שתינתן ללוקח אליהם, פוגעים בשימוש הקרקע. כבי לן, הוא אכן מכחיש את הקרקע, מי שמעת לי? נופו מגיע, בעצם זה מונע את אור השמש להגיע וכו', זה פוגע בשימוש בקרקע, הוא רוצה להשתמש בקרקע. מי לא מודה רבי עקיבא, באילן נוטה לתוך שדה חברו, שקוצץ מלוא מרדע מעל גבי המכרישה? ברור שהוא מודה רבי עקיבא בזה. בכל מקרה הגמרא חוזרת ומביאה סיוע לדבר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, תניא כבדי דרבי חייא בר אבא, והוא אומר, הרי זה קנה תחתינו ביניהם וחוץ להם, כמלוא עורב וסלו. אכן, מי שלוקח שלושה אילנות, קורא גם חוץ להם כמלוא עורב וסלו. שואלת הגמרא, מה לבעל רבי יוסף ואותן עורב וסלו, כלומר אותם שטחים של כמלוא עורב וסלו, שמחוץ לאילנות, מי זורן, מי זכה לזרוע בהם? בעל השדה לוקח אילנות, האם נקנים ללוקח גם אילן שיוכלו אפילו לזרוע בהם? או לא עד כדי כך, אבל הייתי לטוע. למדנו לגבי שתי גינות זו לפני מזו, ויש לבעל הגינה הפנימית זכות מעבר לגינתו דרך אמצע הגינה החיצונית, החיצון זורע את הדרך. רק בעל הגינה החיצונית רשאי לזרוע את הדרך, לא נשתעבדה הדרך לבעל הגינה הפנימית אלא לצורך כניסתו ויציאתו לגינה. אז אין בעל הגינה החיצונית מוותר על שאר זכויותיו, אין הזריעה בדרך מעכבת כל כך אפשרות בעל הפנימית ללכת בה, הוא יכול לדרוס את הזרעים כשנצרח וכדומה. אז גם כאן, כיוון שיעבד שטח כמלוא עורב וסלו, ללוקח עניינות הוא כדי שיוכל לשחקה או ללכת לשם וללקט את הפירות, אז אינו בשטח ההוא את הזכות של הזריעה, אלא רק את הזכות הזו. אמר לי מדמה, אם זה אותו דבר, אתה ביין הדרך לגינה עלית להפסיד ללוקח. אין הפסד לבעל הגינה הפנימית, מה שיזרע בעל הגינה החיצונית. אבל אחרי עלית להפסיד ללוקח, יש לה הפסד ללוקח עניינות אם יזרע בעל השדה במקום ההוא. למה דאמר לי, כמתן פפרי, יכול להגיד לבעל השדה, יש לי פה הפסד, אתה תזרע פה, הפירות יתנפו כשיפלו על הזרעים. כלומר, למרות שלעניין דרך מצאנו שבעל הקרקע בעצם משאר לעצמו את הזכות לזרוע בה, פה זה פוגע ממש בפירות האילן שיפלו לקרקע. אומרת, אם אנו דם ילד לסיפה, העניין הזה, כי אם לא רבס הלא, דומה לסיפה. זה וזה רשאים לזורע. כלומר, זה וזה אינם רשאים לזורע. כלומר, במקרה הזה, במקרה הסיפה, מדובר שהתפשרו שני בעלי הגינות בבית דין, ואומרת המשנה שם שלא בעל הגינה הפנימית ולא בעל החיצונית, יכולים לזרוע באותה דרך, כיוון שיבחרה בעצם על ידי התרצות שניהם, שיאבד אותה בעל הגינה החיצונית להיות מיוחדת לגמרי להליכה, ויחטאו להליכה בלבד ולא לזריעה, מכיוון שהיו צריכים בעצם לריב על זה, אז הוא רק להליכה. מקום כמלוא עורב יסלו דומה לדרך מהצד, כי בעצם גם הוא אינו מפסיק באמצע הקרקע בעל השדה, הרי מצדו האחד נמצא לקרקע שטח לאילנות, שיקנו יד לוקח אילנות. לכן גם בזה יש לומר ששיבל אותו בעל השדה להיות מיוחד לגמרי להליכה, ויתר על זכותו לזרוע שם. אבל כמובן גם בעל האילן לא יכול לזרוע שם. והגמרא מביאה ברייתא לזה, תנא כבדי דאביי, הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוץ להן כמלוא עורב יסלו, וזה וזה אינן רשאין לזורע. הגענו לקראת סוף פ"ב עמוד ב', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.